ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שוב הגענו לימי הסליחות. חלפה עוד שנה. יש כאלה שכבר עוברים סליחות 3 שבועות, אבל אצלנו הנוהג להתחיל עכשיו. ושוב התכנסנו לומר כמה דברים כמנהגנו כבר כמה עשרות שנים. ברוך השם שזכינו, אני לא זוכר בדיוק כמה שנים, אבל הרבה שנים. הלוואי שנזכה לעוד שנים ברוכות וטובות. לכאורה הכל חוזר על עצמו, הדברים חוזרים על עצמם פחות או יותר. נכון שמתבגרים, יש כאלה שכשהתחלנו עוד היו הרבה הרבה לפני לידתם בכלל, מאלה שנמצאים פה עכשיו. אבל יש הרגשה שבכל זאת באופן כללי הכל חוזר על עצמו. אבל ההרגשה שלי, אפשר להגיד הרגשה חזקה מאוד, ואני חושב שהרבה מרגישים כך בעם ישראל, שהפעם, השנה, השנה ימי הדין ישנה להם משמעות שונה לגמרי. זה לא משהו כמו מדי שנה בשנה. התורה אומרת לנו, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. זה היה בשני לחודש סיוון, כמה ימים לפני שניתנה תורה לעם ישראל. ושם נאמר, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, אבל הוא בא עם הצעה, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. חז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא עבר מאומה לאומה והציע לה את אותה הצעה, אולי לא בלשון זו, ולא משנה עכשיו המשמעות של הדברים, אבל כך אומרים לנו חז"ל, הוא בא בהצעה לעם ישראל, מוכנים לקבל תורה, מוכנים להיות עם סגולה, והייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, אומר רש"י, לא פחות ולא יותר. הקדוש ברוך הוא בא בהצעה לעם ישראל, האם אתם רוצים להיות ככל העמים או ממלכת כהנים, עם סגולה, גוי קדוש? ישנה הרגשה שאנחנו הגענו לאותה נקודה מבחינה מסוימת, למרגלות הר סיני מחדש, או אולי יותר נכון לומר, אם לא למרגלות הר סיני, למרגלות הר המוריה, למרגלות הר השם, הר הבית, וכפי שחז"ל אומרים, הכל אחד, הר סיני, הר המוריה, זה אותו הדבר למעשה. מי שיש לו חוש שמיעה יותר עמוק, שומע את הקולות שמהדהדים בעולם, שוב אותה שאלה, האם אתם מוכנים לנעשה ונשמע, לומר עבדיך אנחנו, לקבל עול מלכות שמיים, או שאנחנו אומרים שאנחנו לא חפצים בתורה? אותה שאלה שהייתה אז, והייתם לי סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, או שמה לא. אלא שהדברים לא שווים לאז. אז הייתה ברירה, כך לפחות חז"ל מציירים את הדבר, הייתה ברירה לעם ישראל לומר ככל הגויים בית ישראל. הפעם אין לנו אפשרות לומר כך. אין לנו אפשרות לומר ככל הגויים בית ישראל. כי אמרנו אז כבר נעשה ונשמע. הסכמנו להיות גוי קדוש. הסכמנו להיות ממלכת כהנים. עם סגולה. אנחנו כבר עם השם. אנחנו כבר עם סגולה. והמעלה הזאת נמצאת בתוכנו. לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. מסבירים המפרשים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בברית זו, שאותה נקודה פנימית לעולם לא תכלה מעם ישראל. אותה נקודה של גוי קדוש של עם השם. אבל בכל זאת, ישנה בעיה כשאומרים ככל הגויים בית ישראל. הנביא יחזקאל אומר לנו, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. הנביא אומר לנו שאולי או ודאי יהיה מצב כזה. יהיה מצב כזה בעם ישראל. והעולה על רוחכם היו לא תהיה. מה עולה על רוחכם? אשר אתם אומרים נהיה חגויים. יכול להיות מצב, הנביא אומר לנו, שאולי כך יהיה, שעם ישראל יאמר שאנחנו נהיה ככל הגויים. והוא אומר לנו בשם השם, חי אני נאום השם אלוקים. הקדוש ברוך הוא נשבע, חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה אמלוך עליכם. אנו עמו וצאן מרעיתו, אנחנו מושגחים על ידו. אין לנו ברירה בשום אופן להיות ככל הגויים. והעולה על רוחכם היו לא תהיה, ורש"י אומר שם, כי כבר קיבלתם עליכם מדעתכם. פעם יכולתם אולי, אבל קיבלתם כבר את הדבר. לא שייך לשנות. לא שייך לומר ככל הגויים. הקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו, איך שיהיה, זה יהיה בכל אופן. אבל השאלה היא, אם זה לא יהיה ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה. והרד"ק אומר, לכלות הפושעים והמורדים. אמנם הגמרא אומרת בסנהדרין, וגם בראש השנה, כפי שמיד נראה. אמר רב נחמן, כל כהי ריתך לירתך רחמנה עלן ולפרקינן. רב נחמן אומר, מעיז ואומר, נו אדרבה, שהקדוש ברוך הוא כבר ימלוך. מתי תמלוך בציון? שיהיה ככה, הוא הבטיח לנו אבל שימלוך, שימלוך העיקר שיהיה. כך אומר רב נחמן, כל כהי ריתך, כעס כזה אנחנו מוכנים לקבל, לירתך רחמנה עלן, ולפרוקינן. אבל בכל זאת, זה קשה מאוד, זה כואב מאוד כשזה בא בחימה שפוחה, ביד חזקה ובזרוע נטויה. וזו גמרא מפורשת במסכת ראש השנה, לגבי פסוקי מלכויות. המשנה אומרת, אין מזכירים בפסוקי מלכויות זיכרונות ושופרות פסוק של פורענות. צריכים להזכיר פסוקים של מלכויות, של זיכרונות, של שופרות, אבל פסוק ששם מדובר על פורענות, הקדוש ברוך הוא מולך, אבל פסוק שיש שם פורענות, לא מזכירים אותו. זה לא פסוק שצריך להיאמר בפסוקים. מביאה הגמרא דוגמה, איפה יש פסוק של מלכויות, של פורענות, כגון חי אני נאום השם אלוקים, בחימה שפוחה ימלוך עליכם. מוזכר פה מלכות שמיים, הקדוש ברוך הוא ימלוך, אבל כתוב בחימה שפוחה. ממשיכה הגמרא בראש השנה ואומרת, ואף על גב דאמר רב נחמן, אותה גמרא בסנהדרין, כל כהי ריתך לירתך קודשא בריך הוא עלן ולפרקינן. אם כן משמע כאילו שרב נחמן אומר שזה לא פסוק של פורענות, למה אי אפשר לומר את זה? עונה הגמרא, כיוון דבריתך אמור, ידקור ריתך ברי שאתה לא מדקרינה. זה נכון, זה יותר טוב מכלום, כי צריכה כבר להיות מלכות שמיים. אבל בראש השנה לא מזכירים כיוון דבריתך אמור, בכל זאת כתוב כאן עניין של ריתך, לכן לא מזכירים ריתך בריש שאתה. כלומר, לא כדאי לומר דווקא פסוק הזה שיש בו בחימה שפוכה. עדיף לבחור פסוק שמשמעותו היא מלכותו ברצון קיבלו עליהם, כמו שהיה אז במעמד הר סיני שאמרו נעשה ונשמע. אמנם גם אז ביציאת מצרים, וגם בדבר הזה צריך להתבונן, התורה אומרת לנו וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ברש"י מביא את המחילתא ואת התנחומא, חמושים, אחד מחמישה יצאו וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי אפלה. כך מביא רש"י, חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת שהם עלו 600 אלף איש מגיל 20 שנה ומעלה, עם נשים ועם ילדים היו כמה מיליון, אבל עלו גברים 600 אלף איש, פירושו של דבר, אם זה חמישית, זאת אומרת שהיו שם 3 מיליון, 2,400,000 לא יצאו ממצרים, לא זכו להיגאל, רק 600 אלף איש. זה אומר משהו, זה אומר משהו כשחושבים על הגאולה. זה לא כל כך פשוט. בתור עם אין לנו שום ספק שתהיה גאולה, יש לנו הבטחות כל כך נפלאות, כפי שהראשונים כבר אומרים, אם לאברהם אבינו נאמר, מה נאמר לו לגאולה? שום דבר, כמעט כלום, ובכל זאת היו ניסים כאלו נפלאות, כאלו נפלאים, נפלאות כאלה. הרי הנביא מלא עם דברים כל כך נפלאים, בלי ספק שיהיה דברים יותר נפלאים. הפסוק הזה שהגמרא בברכות דנה הלכה למעשה, הפסוק בירמיהו, הנה ימים באים נאום השם והקימותי לדוד צמח צדיק, לכן הנה ימים באים נאום השם ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם וישבו על אדמתם, לא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. והגמרא דנה מחלוקת תנאים אם עתידים להזכיר יציאת מצרים או לא, עד כדי כך יש מחלוקת תנאים. לא יאמר עוד חי השם אשר העלה מארץ מצרים. מצוות הזכרת יציאת מצרים, כיוון שעניינה להזכיר גאולה, היא לא שהיא תתבטל מן העולם, המצוות לא בטלות, אבל יזכירו גאולה אחרת. למה? וחכמים שהם כן אומרים שיזכירו כל ימי חייך לרבות לימות המשיח, בגדה של פסח אנחנו אומרים את זה. אומרת הגמרא, למה? כי הם מבינים את הפסוק שהניסים הללו יהיו תפילים ליציאת מצרים. הניסים שעתידים להיות יהיו לאין ארוך גדולים מאשר ביציאת מצרים. כעם מובטח לנו, אין מה לחשוש. ולכן לקראת ראש השנה אומרים לנו הפוסקים, וכך מסבירים גם המשנה ברורה מביא, צריכים להסתפר ולהתכונן ולהתלבש חגיגי מאוד, מפני שכעם בטוח שאנחנו נצא בדין זכאים. אין דבר כזה לצאת חייבים. עם ישראל לא יכול להפסיד את הכל, גם אם הדרך היא קשה, מסובכת, בסופו של דבר ברור שזכאים בדין, אין מה לדבר. אבל השאלה מי ומי, זו השאלה, מי ומי, מי יזכה? מי יזכה לדברים האלו? חי אני נאום השם אלוקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אם לא חלכם. זוהי הבעיה. ישנה הרגשה ברורה שאנחנו הגענו לאותה נקודה, כפי שאמרנו. אותה נקודה, אותה נקודת פתיחה, אלא במשמעות אחרת. מי שרק מתבונן רואה, הכל מתמוטט. אבל כבר לא מדברים, קודם דיברו, הכל מתמוטט, לא תופסים בכלל ולא קולטים מה הולך, מפני שמהדהדת אותה שאלה, רוצים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש? אותה שאלה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והייתם לי סגולה מכל העמים, או שאתם אומרים ככל הגויים בית ישראל? כשמדברים על מהפכה חילונית, מהפכה אזרחית, כל מיני דברים למיניהם שלא העיזו לדבר עליהם בריש גלי. כל מה שמדברים כנגד קודש הבריחו, כנגד הכל הכל, וזה לא איש בודד, זה נפתחה פתאום אותה שאלה גדולה, גדולה, אם ככל הגויים בית ישראל. כשלמדו את הנביא לפני שנים, אני לא יודע אם מישהו העלה על דעתו, על מה מדבר יחזקאל והעולה על רוחכם, על דעת מי זה יעלה דבר כזה, בתור עם, הרי הוא מדבר שם בתור עם, הוא לא מדבר על איש פרטי. והעולה על רוחכם, הקדוש ברוך הוא צריך להישבע, כפי שאמרנו קודם, הקדוש ברוך הוא נשבע, חי אני נאום השם, הקדוש ברוך הוא נשבע ואומר, היו לא תהיה. מי תיאר לעצמו? הגענו לאותה נקודה. האם אנחנו רוצים להיות עם רוממות, עם קדושה, שוב לומר נעשה ונשמע, או לא? יש הרגשה, וברור לי שגם פה יש אנשים שחושבים כך. למה צריכים לדבר כך? הרי הטון צריך להיות הרבה יותר נחמד, יהיה טוב, יהיה שלום, ונסתדר, וכך וכך. למה צריכים בכלל להגיד את הדברים האלו? אבל מי שלומד, ובמקרה אני עכשיו עוסק בפרקים האלו, במקרה, אני לא יודע אם זה במקרה, מן השמיים מתגלגל ככה, כשאתה לומד ירמיהו, ואתה רואה מה שהלך שם, מה שידרו כל אותם נביאים, שלום, שלום, יהיה טוב, יהיה טוב, הם גרמו לחורבן, הם גרמו לחורבן, אומר לנו הנביא. מה קרה? על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו, וזוכרנו את ציון, אומרים לנו חז"ל שירמיהו אמר לעם ישראל, אם את הבכייה הזאת הייתם בוכים אז כשאני דיברתי, לא היה כל זה. מה נזכרתם עכשיו אחרי שמאוחר? כמה שיש פסוקים מפורשים, כבר לא נדבר על דברי חז"ל. לומר שלום שלום, הרי אין מזה שום תועלת, זה רק מביא לידי חורבן, כי לא חושבים. מה גרמו אותם אלה שאמרו את הדברים? גרמו לגלות, וגלות יכולה להיות שעם ישראל יוצא מארץ ישראל, ויכולה להיות מין גלות חדשה שלא ידענו דבר כזה, שארץ ישראל יוצאת מעם ישראל, נותנים אותה לנוכרים, או חלקים ממנה, חלקים מירושלים, זה אותו דבר, זה אותו דבר, ממש אותו דבר. נתאר לעצמנו, אם היינו רואים, רחמנא ליצלן, מחבלים שמכניסים מכונית תופת לאיזה מרכז באיזה אחת הערים, ואדם שותק, ואדם שלה, ולא מזעיק, ולא צועק, הרי אין לך שפלות יותר גדולה מזו, אין לך רשעות יותר גדולה מזו. מה זאת אומרת כששלווים, כשלא מרגישים בכלל, לא מרגישים באיזה דין שמיים אנחנו עומדים, באיזה מצב שעומדים לקראת יום הדין? אחת מן השתיים, או שיש כאן חוסר אמונה, וזו בעיה עצומה אם זה כך. חוסר אמונה זה לא אומר שאדם הוא בכלל לא מאמין, אבל הוא לא חי את האמונה, הוא לא מרגיש אותה בתוך תוך ליבו, ונדמה לו שהכל מקרה והכל מסתובב על ידי אנשים, אם זה נוכרים למיניהם, ואם זה אנשים מאחינו בית ישראל, שוכחים בכלל שהקדוש ברוך הוא מסובב את העניינים. או שיש כאן חוסר אמונה, או שיש כאן סתם אחת הכללות שקראנו בכתבות, תמהון לבב, אוטם הלב, תמהון לבב, אנשים לגמרי מבולבלים, שוכחים בכלל, מה שייך להגיד, שום דבר, הכל הולך למישרים, לא מרגישים בכלל. יש אבון שרבינו יונה מביא, אבון שאין לו כפרה, לא על ידי תשובה, לא על ידי איסורים, ולא על ידי יום הכיפורים, לא מתכפר לגמרי. כמובן כל תשובה מועילה, אבל כפרה גמורה עדיין לא מעולה, לא מועילה, עד תמותון. רק כשאדם מת, מהו אותו אבון? כותב רבנו יונה, ויש אבון אשר, כשהוא מדבר, יש לווים, ויש קרת שמתכפר על ידי איסורים, ויש יום כיפורים, יש אבון אשר לא תינקה הנפש ממנו, ובלתי טהורי, ואינה רצויה, עד אשר המוות יפריד בינה ובין הגוף אשר חטא בו. בלי מוות לא שייך להינקות. הוא נותן אחר כך עצות בכל זאת, איך אפשר להינקות מאבונות, על ידי דבקות בתורה, על ידי קידוש השם, אבל באופן כללי הנביא כך אומר לנו, כמו שיש חולי, גם במחלות הגוף יש דברים כאלו, שלא ינקה הגוף ממנו כל הימים, והוא אבון חילול השם. מה זה החילול השם הזה? שנאמר, והנה ססון ושמחה, הרוג בקר ושחות צון. מה זה שייך? מה חילול השם? שוחטים, עושים מסיבות, כי לא היו משגיחים על דברי הנביאים ולא חרדים עליהם, אבל היו קובעים בגלוי והקל חברים במיני שמחה. ועל זה נאמר, אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון. מה הפשע הנורא? השלווה הזאת. אתה לא יכול לחזור בתשובה, קשה לך להשתנות. זו בעיה. אבל השלווה, האי אכפתיות, האי שימת לב, האי שימת לב לשום דבר, זה הדבר הראשוני. זה הדבר החמור ביותר, הוא אומר. זה אבון כזה שאין לו כפרה, מפני שזה חילול השם מבחינת עומק הדברים. אתה לא שם לב בכלל לקודש בריחו. אין לך חילול השם יותר גדול מזה, לא אכפת לך משום דבר. זו התחלת התשובה. התחלת התשובה זה שימת לב. לצאת מן השלווה שחיים בה. הרמב"ן, בדרשה שלו הידועה, הדרשה של ראש השנה, שהגיע לארץ, דרשה נפלאה, גם מבחינה הלכתית, שיש פה כל כך הרבה דברים, האהבה שלו לארץ ישראל, ובפרט, זו הסיבה בעצם של אהבת ארץ ישראל, לשכינה ששורה בה, איך שהוא מסיים את זה בצורה כזאת, ככה פתאום הוא מפסיק, הדר העולם ארץ ישראל, הדר ארץ ישראל ירושלים, הדר ירושלים בית המקדש, הדר בית המקדש בית קודש הקודשים, הדר בית קודש הקודשים מקום הקרובים ששם השכינה שורה. כך הוא בערך גומר את הדרשה. והשכינה שורה לא פעם שרתה ולא פעם תשרה. מקום הקרובים קיים. השכינה שורה שם היום, היום. הרמב"ם פוסק שמי שנכנס לשם חייב קרת, משום שהשכינה נמצאת שם תמיד. כי לא זזה משם. זה לא נוגע למחלוקת אם בטלה קדושה או לא בטלה לגבי מצוות התלויות בארץ. כך אומר הרמב״ם. הקדושה שם. והוא מדבר, זה השיא של הקדושה. אבל כל ארץ ישראל, ארץ השם, והוא מסביר למה היא נקראת ארץ השם. יש פה כל כך הרבה דברים נפלאים. כמובן זה לא זמן עכשיו לראות את הכל. מהו עניין הזה ארץ השם? וכי אין העולם כולו ארץ השם? הכל ברא, הכל יצר והכל שלו. ואז הוא מסביר, יש שר יוון ושר פרס וכו' וכו'. הארץ הזאת היא ארץ שאין בה הנהגה אחרת אלא של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. בכל העולם יש השגחה, אבל דרך שרי מעלה, ארץ השם, הארץ שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותה, אלוקי הארץ. ולכן המשמעות של המצוות בארץ היא לגמרי אחרת, כפי שהוא מביא, מפני שיש להם עוצמה אדירה להשפיע על נפש האדם ועל העולם ועל כל העולמות העליונים. וחוץ לארץ אין כוח למצווה להשפיע כל כך. הציבי לך ציונים, כולם יודעים את אותם קטעים. והרמב״ם כותב, וזה מה שהוציאני מארצי, וטלטלני ממקומי, עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נעשיתי כעורב על בניי, אכזרי על בנותיי. לפי שרצוני להיות, פה יש גרסאות שונות, לפי שרצוני להיות בחיק אימי, הוא בא לשכינה, הוא בא לארץ ישראל, לארץ השם, הוא בא. כל כך הוא מדבר פה, כל כך נפלא. רמב"ן מצד שני, הוא גם מראה להם בדרשה, את זה הוא אמר ליושבי הארץ, שירגישו איפה הם נמצאים, אבל מצד שני, הוא גם מראה כמה יש בזה, כמה זה צריך להפחיד את האדם. הוא מתחיל ממצוות התשובה. ישנה מצווה של תשובה, וזה מתנת שמיים כל כך גדולה. רבנו יונה מתחיל את שערי תשובה כך, איזו מתנה נפלאה מתנת התשובה. אבל אם אדם לא שב בתשובה, הוא אומר, אדם שלא שב, התשובה חסד גדול על הבריות, אבל עונש גדול היא. למה? שבזמן שאדם חוטא, עובר על רצון בורו שעה אחת, אדם היצר התגבר עליו והוא חטא, שיהיה אבון הכי חמור, אבל חטא ונגמר. אבל כשנתנה לו מתנת התשובה, הוא כל הזמן חי עם האפשרות הזאת, והוא מצווה לשוב בתשובה, והוא לא מקיים את זה. ולכן, כשהוא עומד ואינו שב בתשובה, עומד במרדו כל ימיו, ואינו חושש לעשות רצון בורו. נתנו לך מתנה ואתה לא מנצל אותה. איזה אבון זה? זה עם אדם בכלל רחוק. וכל שכן אם הוא מתפלל, ישראל שמתפללים ומתוודים ומלחשים בפיהם וצועקים בקולם חטאנו אבינו פשענו ואינם מניחים האבונות, זה ודאי מרד גדול. אומרים סליחות, אומרים סליחות, בכלל לא אומרים מבקשים סליחה, אומרים סליחות, באים לומר סליחות ואומרים חטאנו אבינו פשענו. אם האדם הוא לא, אם אין לו רצון חזק להשתנות, לא מדברים אם אחר כך הוא מתמודד או לא, לפעמים נופלים, אבל הרצון האמיתי, הרי זה מרד גדול, הוא מוסיף על עצמו כס וחרון אף. משל אליסטים, ששולל את הדרכים, מלסתם את הבריות, הוא בא לפני המלך, אדוני מחולי, שרקתי אנשיך, שללתי אנשי מדינותיך, לסתמתי דרכיך, ומחר חוזר לרעות שעשה. הרי שאין כל פיוסים שאמר למלך אל הניעוצין, ומיעוט כבודו מוראו של מלך. אך זה יותר גרוע, היית צריך לשתוק, וכן הלאה. נתנו לנו מתנת יום הכיפורים, לא מנצלים את זה, הרי כל דבר זה עונש גדול, חטא גדול. ואחר כך הוא אומר, נמצא קירובן של ישראל אצל הקדוש ברוך הוא הגורם רחוקם. ככל שאתה יש לך את האפשרויות ואתה לא מנצל אותם, זה יותר בעיה. וכל שכן, הזוכים לישב לפני הקדוש ברוך הוא בארצו, מי שזוכה לשבת בארץ, כמו שהם רואי פני המלך, או מי שזוכה, אפשר להוסיף פה להיות בירושלים עיר הקודש, ומי שזוכה להיות למרגלות יושב הקרובים, קרוב להר הבית, ואם נזהרים בכבודו, טוב להם באשריהם, הם זוכים להיות ליד השכינה, אבל אם ממרים בו, אוי להם יותר מכל הבריות, שהם עושים מלחמה ומחיסים את המלך בפלטרין שלו, ומוציאים את מוציאים אותו, הוא זורק אותה מן הפלטרין. וזה מה שהוא מסביר. זאת אומרת, זהו, הוא מוסר פה מסר בדרשה לראש השנה, כשהגיע לארץ, ליושבי הארץ, איזו זכות עצומה יש לכם, ובאיזה סיכון אתם נמצאים, מלחמה עם המלך. וזה לא סתם איזו הרגשה, הוא מביא ראיה ברורה, הוא מביא ראיה ברורה ממש, מלך אשור כשהוא בלבל את כל האומות, הוא הביא את הקוטיים מקוטה, והושיב אותם בשומרון, אומר לנו הפסוק, והיא בתחילת שבטם שם לא ירו את השם, הם היו גויים, הם עבדו עבודה זרה, וישלח השם בהם את האריות, והיו הורגים בהם, אריות באו והרגו אותם, והרמב"ן כותב, הנה הקוטים לא היו אנושים בארצם בעובדם את אלוהיהם, לשלח בם את האריות. אם הם היו עובדים עבודה זרה בחוץ לארץ, היו זוכים להתעוררות כזאת, הרי זו זכות, היו זוכים להתעוררות כזאת, ובבואם בארץ השם, ועשו שם כמעשיהם הראשונים, שלח בהם את האריות הממיתים אותם. וכך שנו בספרה, ולא תקי אתכם הארץ, ארץ ישראל אינה כשאר ארצות, אינה מקיימת עוברי עבירה. נוכרים גמורים, נוכרים גמורים, קוטיים, עובדי עבודה זרה, הארץ לא יכולה לסבול אותה. כשחושבים קצת על המצב, נוכרים גמורים, וכל כך הרבה מאחינו בית ישראל, תינוקות שנשבו, אבל זה סיכון, זה טבע של ארץ ישראל, זה טבע של ארץ השם שהיא לא יכולה לסבול את זה, היא לא יכולה לסבול את זה. פלטרין של מלך, ועוד עומדים ומכריזים לך מוליכי הספינה, מהפכה, מהפכה, ככל הגויים בית ישראל, ככל הגויים בית ישראל. הרי צריכים לפחות לפחד מן הנושא הזה, כולנו באותה ספינה, כולנו נמצאים באותה בעיה, איך אפשר לא לפחד? מדברים אם דגל כזה יהיה בהר הבית, דגל ישראל יהיה, או חלילה דגל אחר. הרי זה הכל רק עניין של רק במבט שטחי אתה חושב שזו הבעיה ותו לא. מדברים אם משאירים לנו שם לארכיאולוגים לראות שרידים של המקדש, של העבר שלנו, או שהם עוקרים את זה, מתחילים לדבר אם היה שם מקדש, למי זה בכלל שייך? מה הפשט בזה? מה הפשט בזה בדיונים האלו? פעם זה היה, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, ושכנתי בתוכם מתערער, הרי ממילא מתערער כל העניין של השכינה, ושכנתי ב... לא נאמר ושכנתי בתוכו, אבל המשמעות היא, מקדש יש עם זה ושכנתי בתוכם, ככל שמתרחקים יותר, הרי מתערער כל העניין של הר הבית, של המקדש. מה, ארכיאולוגיה זה הבעיה? אם ימצאו שם עוד איזה אבן, שיהיה לנו הוכחה שהיה שם מקדש? אם אנחנו לא דוגלים בשם השם אלוקינו, אז ממילא מה שעכבר הבית דגל שלנו? מה זה שייך בכלל? אבל האמת היא שהשכינה כן נמצאת. בעצם זה, קראנו את זה היום בפרשה, יש שתי משמעויות לפסוק. זה מדובר בשני סוגי אנשים, אם אפשר לומר, לא שזה שתי דעות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לפני סילוקו מן העולם, מה עתיד להיות? וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. שתי שאלות יש כאן. מה זה וקם העם הזה וזנה? מה הפירוש? ושנית, מה זה אלוהי נחר הארץ? קשה וכי קימה היא לו, ולא ירידה והשפלה היא לו, הזונה אחרי אלוהי נחר. וקם העם הזה, אולי שהתכוון לומר, וקם הזה פירוש הייתה לו קימה בעולם, תהיה תקומה של עם ישראל, וקם העם הזה, יזכו סוף סוף לתקומה, ובסופו של דבר, מה יהיה וישמע נשורון ויבעת, שמנת אבית כסית. הרי זה מה שקורה אצלנו, ממש. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו. וחרה אפי ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פניי מהם. ומה יאמרו? ואמר ביום ההוא הלא על, כי אין אלוקי בקרבי מצאון יערות האלה. מה הפירוש? אומר אסורנו, מה יגידו? הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתנו, סידק שכינתו מתוכנו. על כי אין אלוקי בקרבי, אין השגחה יותר, הפקר. מי עושה את זה? חיזבאללה, חמאס, ערפאת, או להבדיל מאחינו בית ישראל שיש ביקורת עליהם, זה וזה וזה. זו בעיה אחרת, מי השלוחים של הקדוש ברוך הוא מגלגלים חוב על ידי חייו, בעיה אחרת. אבל אם אנחנו חושבים באמת, לא נדבר על אחרים שלא מאמינים, עלינו, הכל זה מדובר עלינו. אנחנו לא מרגישים כך, לא מרגישים כאילו שהכל תלוי בידי פלוני אלמוני, ישתנה השלטון, ישתנה זה, הכל יתפך, הכל זה, הכל אצלנו בראש עובד, איפה, אין אלוקי בקרבי, כל זה שכחו. ואנוכי, אומר הקדוש ברוך הוא, אסתיר פניי ביום ההוא. לא כמו שחשבו הם שם באומרם שני בקרבם. אמנם אני נמצא פה, הקדוש ברוך הוא נמצא, אלא אני מסתיר את פניי, למה? על כל הרעה אשר עשה, הוא לעצמו, אומר הספורנו. עשיתם את זה לעצמכם, לכן אני מתחבא כאילו. אבל אני נמצא פה, העולם הוא לא הפקר. העולם הוא לא הפקר כלפי הגויים, זה פשיטה, כפי שאמרנו בתחילה, זה מובטח לנו. אבל העולם גם לא הפקר כלפינו, כלפי מי שחושב בצורה כזאת. אין אלוקי בקרבי. יש עוד פירוש שחלק מן האנשים, על כל פנים אנחנו צריכים לחשוב כך, על כי אין אלוקי בקרבי, כפי שהרמב"ן אומר, אינו וידוי גמור, כי אחרי זה כתוב אנוכי אסתר אסתיר, אבל לפחות יראו חרטה, ידעו כי אשמים הם, לפחות ירגישו למה זה קורה לנו, למה כל הרעה אשר עשה לעצמו, עשינו את זה לעצמנו, כי אין אלוקי בקרבי. כי שכחנו את בורא העולם, לפחות להרגיש את הדבר הזה, לא וידוי, אבל אמונה שהעולם הוא לא הפקר, שהקדוש ברוך הוא קיים. הוא הדבר אשר דיברנו, ואי אפשר יותר להאריך, הגיע הזמן סליחות. אנחנו עומדים עכשיו באותה נקודת פתיחה. מי שחושב רק ומי שמבין יודע שאנחנו עומדים באותה נקודת פתיחה, לא למרגלות הר סיני, אלא למרגלות הר הבית, אבל אותה נקודה ממש, אותה נקודה שיושב הקרובים, צועק, ומי שיש לו אוזניים הוא שומע את אותה שאלה, האם האם אתם מוכנים ויתם לי סגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש? אתם מוכנים לזה, או שאתם רוצים ככל הגויים בית ישראל? והעולה על רוחכם היו לא תהיה נשבע הקדוש ברוך הוא. חי השם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה אם לא חלכם. הקדוש ברוך הוא מבקש, מתחנן, מי לשם אליי? מי שמקשיב ושומע, מי לשם אליי? משאל עם, מי מצביע למען הקדוש ברוך הוא? זוהי השאלה. ואנחנו צריכים קודם כל להחדיר את זה לליבנו, אבל להתפלל לכך, ישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה. תמיד אנחנו חושבים, מלוך על כל העולם, הסינים, היפנים, האמריקאים, איזה כבוד שמיים יהיה, ישמעו רחוקים יבואו, רחוקים שנמצאים ליד הר המוריה, והרחוקים זה אנחנו, אחד יותר רחוק ואחד קצת עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. ישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה, שיכירו את כבוד שמיים, לפחות להרגיש את זה. זוהי העבודה שלנו השנה. קודם כל, כפי שאמרנו בתחילה, מה שאומר רבן יונה, לא להיות בכיוון הזה של הרוג בקר ושחות צאן, של שלווה כזאת, של מנוחת הנפש, שלא יהיה שום דבר, הכל עולם כמנהגו נוהג, ישתנה שלטון, יהיה זה, יהיה כך, אוי ואבוי למי שחושב כך. חוסר אמונה, כפי שאמרנו, או תימהון לבב. גם אם זה תימהון לבב, צריכים לעבוד על זה, כי אפשר גם את זה לעקור. זה לא שאדם הוא השתגע ואין לו ברירה. יש לו ברירה לעבוד, שלא יהיה בתימהון לבב כזה. להרגיש את העניין הזה. להרגיש, מי שחושב כך, להרגיש את המיוחדות שבדין, שהשנה, בדין שאנחנו עומדים השנה, בהכרזה הזאת של הקדוש ברוך הוא, מי לשם אליי. פנייה לכל אחד ואחד אישית, לכל אחת ואחת, פנייה אישית מן הקדוש ברוך הוא, למעננו, למען כבוד שמיים, ואנחנו צריכים לענות מעומק הלב, נעשה ונשמע, אבל לא רגל אחת פה ורגל אחת פה, להיות פוסחים על שתי הסעיפים. עד מתי אנחנו פוסחים על שתי הסעיפים? לפחות מבחינת הרצון, הרצון האמיתי, ודאי שזה לוקח זמן להתמודד ולבנות, זה לא הולך ברגע אחד, אבל רצון, רצון להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא, עול מלכות שמיים אמיתי של נעשה ונשמע, דבקות בלימוד תורה בצורה אמיתית, תפילה אמיתית, עבודה על מידות, חינוך ילדים, הכל לעשות, לקבל עלינו רצון חזק של נעשה ונשמע. ואנחנו צריכים להתפלל, כפי שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיקוים בנו ושכנתי בתוכם. אם יהיה יותר שכנתי בתוכם, יקוים מה שלא נאמר, ושכנתי בתוכו, ייבנה הבית, לא תהיינה בעיות של הר הבית, ולא של ירושלים, ולא של כלום, זה הכל תלוי בזה, הכל תלוי בנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא יבנה את ביתו, והדרו של עולם, יושב הקרובים, הוא שוכן, והוא ישכון, אלא שהוא יתגלה לנו, ונזכה לראות אותו במהרה בימינו, ויהיה ראווה, שנכתב ונחתם כולנו לחיים טובים ולשלום, לחיים אמיתיים, לשלום אמיתי, לטוב אמיתי, ונזכה באמת שהלב שלנו ייפתח, שננצל את הימים האלו, שחלילה לא יהיו לנו לרועץ, כמו שאמר הרמב"ן. כי מתנות כל כך נפלאות, אם לא מנצלים אותם, זו בעיה גדולה. ובכוחנו ננצל את הדברים. הקדוש ברוך הוא יזכה באמת שננצל אותם, ונזכה לכל טוב, אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.